שלום לכולם, ברוכים הבאים לעוד פרק של יהלומים באוויר, פרק 46, הפרק שמשתבח עם הזמן. אז היום אנחנו נדבר על המשחקים האחרונים של מכבי נתניה, אנחנו נדבר קצת על המצב בכלליותו ועל הסגל ועל הציפיות שלנו עכשיו כשאנחנו כבר בחלון, או שדברים התחילו להתגבש. וכמובן ניתן טיפים של אלופים לפנטזי עם ניר, נתן לנו את מי לקחת, את מי לא לקחת, ואיך שורדים את המחזור הזה בשלום. אז אני רוצה להתחיל ולהגיד שלום לברק גרונמן.
אהלן, ערב טוב.
ערב טוב ברק, שלום לניר רוזנטל.
שלום, שלום.
מה שלומכם חברים?
קודם אמרת שנדבר קצת על מה קורה עם הסגל, חשבתי שאתה הולך להגיד מה קורה עם הסגר.
גם על זה אפשר לדבר. אז בואו נתחיל כבר ישר נקפוץ למים, מה שנקרא, כי השבוע לנו שבוע די עמוס עם בעצם שלושה משחקים. אנחנו נתרכז יותר במשחק האחרון וניגע קצת בשתיים שקדמו לו, אז אנחנו מדברים בעצם על ההפסד ביכולת הנוראית מול מכבי תל אביב, מגמת עלייה כזאת בניצחון על כפר סבא, אבל גם לא הברקה, ואז משחק לא הכי מכבי נתניה של השנים האחרונות, אבל באנו ולקחנו לנקודות וגם כבשנו שלושה שערים נגד אשדוד. אז בואו נתחיל, מה הייתה ההתרשמות שלכם מהשלישייה הזאת?
אני, נראה לי שזה היה טריו שצריך לשאול אם הוא כתוצאה מהיריבות או כתוצאה מגרף שיפור של נתניה. האם באמת ככה למדנו ממשחק למשחק, או שככה אתה נראה מול מכבי, ככה אתה נראה מול כפר סבא, אבל כנראה שככה אתה לא נראה מול אשדוד, כבר ראינו איך אתה נראה מול אשדוד.
האמת שגם ראינו איך אנחנו נראים מול מכבי, כי זה גם היה כבר יותר טוב בסיבוב הראשון. היה פה איזה, נגיד, שתי ניצחונות מהסרט משחקים, אם אנחנו לוקחים את המשחק לפני כפר סבא, אז הייתה פה ירידה כזאת, גם ביכולת, גם במנטליות, גם בציפיות מהקבוצה, הרבה דברים שהתחבשו לנו, וכאילו גם נראינו כבר יותר טוב מול מכבי תל אביב בסיבוב הראשון.
אתה יודע מה, אפשר להגיד שאנחנו ממשיכים את חוסר הציבות. מצד אחד נותנים משחק יפה בבלומפילד 2-2, מצד שני נראים ביזיון בבית. מצד אחד מקבלים רביעה שם באשדוד, מצד שני עושים להם קרקס פה. מין חוסר הציבות שדיברנו עליו בפרקים קודמים, וגם היום הוא בטח יעלה, משהו שמחויב כתוצאה מממוצע הגיל והסגל. אתה רואה אותו גם בתוך משחק, לא רק בין משחקים. אבל בסדר, עכשיו אנחנו בצד החיובי של הנדנדה.
לא מתלוננים.
כן, גם מה שברק אומר, אני טיפה ארחיב את זה. הרבה משחקים שלנו, אתה לפעמים מסתכל, וזה מרגיש לך כאילו אתה ראית עכשיו חמישה משחקים, לא אחד. כרבע שעה אתה רואה קבוצה שמניעה כזו, רבע שעה אתה רואה קבוצה מבועלת, רבע שעה אתה רואה לחץ, ולפעמים זה גם נראה כאילו השחקנים פשוט נגררים אחד אחרי השני. ומשחקים טובים, החבר'ה נגררים אחד אחרי השני לטובה, ומשחקים לא טובים, כולם נעלמים. ומול גבי נתן משחק נהדר, שלישום, סליחה, אני לא זוכר, השחקנים שלו נתן משחק לאחרונה, אבל אני גם זוכר משחקים שלו השנה, שהוא היה צל של עצמו. כלומר, גם השחקנים הם לא יציבים, כתוצאה מזה הקבוצה לא יציבה, ואתם שואלים אותי, זה הכל מתחיל מזה ש אין באמת הגדרת מטרות ראויה, אז גם השחקנים לא יודעים מה זה הצלחה או כישלון מבחינתם.
אז כל משחק זה מה שנקרא ביצת הפתעה בפני עצמו?
ככה זה מרגיש, אבל אני גם אמרתי את זה באחד הפרקים, אני התארחתי בפודקאסט לאחרונה, שהבן אדם שכח להפעיל את ההקלטה, אני אמרתי שם שמה שקורה, שקבוצה, שהיא מגיעה כאילו כמונו לעונה שכל אחת מהחוליות שלה היא לא יציבה, כלומר ההגנה לא יציבה, הקישור לא יציב, אז, כלומר מבחינת הגילאים, החלק האחורי שלנו מאוד מאוד צעיר, החלק ההתקפי שלנו גם כן צעיר אבל זה עוד בסדר, והקישור שלנו זה קישור שהיה בו את אלמוג כהן והחליטו להעביר אותו אחורה כדי להרוויח את הניסיון שלו, אבל השמיכה נורא נורא קצרה, וזה לא רק שמיכה שאתה מדבר מי יעלה מהספסל, אלא השמיכה במקרה שלנו כל כך קצרה, שאתה גם לפעמים לא בדיוק יודע מה ייתן לך השחקן שנמצא על המגרש, ובגלל זה החילופים הם פנימיים כבר נהיו.
נקודה מעניינת והיא גם נכונה, אני חושב שזה גם אני נורא מתחבר להסמיכה קצרה. זאת אומרת, אם אנחנו באמת שולחים מה שנקרא כוח איכותי אחורה, זה אומר שהקישור טיפה פחות טוב, וההפך. יותר מזה, אני אגיד שגם כשהסמיכה לא קצרה, זאת אומרת, אם אני מסתכל על המשחק מול כפר סבא, ונניח שיחקנו בו עם כל ה... עם הרכב החזק שלנו, צריך להגיד, לא היה חסר פה אולי חוץ מבנדה, לא היה חסר פה מישהו שהוא מה-11, נכון? ועדיין זה לא נראה, זה לא היה נראה מרשים. ניצחנו, אבל לא ביכולת מרשימה.
נכון, אבל גם
אחרי... עכשיו, דבר ניר, דבר.
אוקיי. אני אומר, אפשר גם להבין שהמשחק מול כפר סבא ככה נראינו לא טוב על אותם הנקודות, כי הוא הגיע אחרי ההפסד למכבי תל אביב, וזה הרגיש שכאילו אחרי אותו הפסד, כאילו בתחילת העונה דיברו, התחלנו טוב, שוכחים שגם לא קיבלנו את מכבי תל אביב מתי שהיינו אמורים בגלל דחיית המשחקים, ושמרנו על איזשהו רצף כזה של הרבה מאוד משחקי בית מול יריבות, שאו היו יחסית חלשות או שעוד לא התחברו. קיבלנו את סכנין במומנטום נהדר, שהיום אנחנו הרבה יותר נתקשה מולם, כמו שקראנו לפני שבועיים, שלושה מולם, וגם כפר סבא והפועל חיפה של תחילת השנה, היו חלשות מאשר הן היום. ואני חושב שחלק מהשחקנים אולי, וזה גם קשור לגיל הצעיר, אולי אפילו קצת הרגישו שהדברים באים להם בקלות מדי. ואז קצת ירדו לקרקע, והמשחק מול מכבי תל אביב, ההפסד 3-1, זה היה אחד המשחקים היותר חד-צדדיים שאני זוכר, נגד מכבי נתניה, ו... נגד כפר סבא זה היה פשוט נראה כאילו הם עושים הכל, העיקר לחזור לבסיס ולגרד מה שאפשר, ועשו את זה טוב.
אני חייב להגיד משהו על השמיכה קצרה, שגם דניאל אמר, אני לא חושב אבל שהיא בהכרח קצרה איכותית. זאת אומרת, זה לא שאתה אומר, שמה, אין לי בסגל מספיק שחקנים טובים שיעמדו, אז אני צריך לבחור איפה זה. אני חושב שגנדלמן
צריך... קצרה ופיקה, לא קצרה ופוך.
כן.
לא, לפעמים מול מכבי תל אביב זה היה סקאביאס.
קבי תל אביב זה היה בלי סמיכה, קפאנו בקור שם. הכוונה שלי אבל בעניין של הניסיון, כלומר איכותי, יכול להיות שגנדלמן לדוגמה, כקשר אחורי, הוא טוב, הוא נותן לך את מה שאתה צריך, לא ישווה לאלמוג, אבל קשר אחורי מספיק טוב הגנתית, אבל אתה לא מקבל את הניסיון, את החוכמה, את השקט, את כל הדברים האלה שאתה כן תקבל מילד, מבחוץ צעיר ב-24 אפילו. שזה כאילו שנות דור. דובר בילדים ששיחקו שנה שעברה בנוער. עכשיו, אני רוצה להעיר פה נקודה, כל משחק, אנחנו רואים את זה, כששוער מבזבז זמן בדקה 89 וכושר שרוחים, זה כולנו מכירים. דני עמוס עושה את זה, לפעמים הוא מזהה מומנטומים, בתור שוער שחוטף פעם, פעמיים כדורים מעל המשקוף, והוא תראות את אופס את הברך גם בדקה 52, ולפעמים בדקה 20 ומשהו, מכבי זה היה לחץ, שכב על הרצפה, תופס קצת הברך, מרגיע, וזה טוב שהוא עושה את זה, אבל אין לך את מי שיעשה את זה, אפילו ברמה של החזקת כדור. אני לא מוסר קדימה, קשה אחורי, שוב נחזור לגנדלמן, שלא מסתובב ועושה מה שאמרו לו, ומעיף כדור לקשר, לכנפיים או זה. עוצר, מסתובב, אומר תודה רבה, חזרה עד השוער, עכשיו דקה כולם לנוח. זה משהו שאלמוג יכול לעשות, שכן יכול לעשות, שבחוץ צעיר לא ייתן לעצמו את הקרדיט, באמצע התקפה התפרצת, לעצור, להסתובב חזרה ולהגיד רגע, רגע, רגע. הוא אוויר.
זה גם עניין של ניסיון וזה גם עניין של איכות.
אם איתך ברק, אבל אם אנחנו לרגע רוגנים, אז על מוג בעונה שעברה, ציפינו לקבל ממנו את הדברים האלה בדיוק, וקיבלנו ממנו בהרבה מאוד משחקים, התנהגות, ששחקן צעיר בן 19 שעושה טעויות לחוס הניסיון. גם הפנדל שלו מול כפר סבא, אם אתם זוכרים, ב-2-2 זה היה, פנדל כאילו בגלישה בתוך הרחבה, שאפשר להגיד ששופטים גם יכולים לא לשרוק, אבל הוא די עזר לו שם, ארבעה אדומים, אני זוכר המון טעויות של אלמוג שנה שעברה, ש... לא יודע, אם גנדלמן היה עושה, היינו אומרים טוב, למה אתם מצפים? אבל כשאלמוג עשה אותם, זה ממש היה מזעזע, ובגלל זה אני גם מצפה שבתפקיד החדש, יש לו כאילו צ'אנס לפתוח דף. לבוא נקי, ובינתיים, שני משחקים שהוא בתפקיד החדש, הוא עושה אותו טוב. הוא עושה אותו טוב, הוא עושה אותו בדיוק כמו שחשבתי שהוא יעשה אותו. יש לו הרבה יותר זמן לחשוב, ובגיל שלו, כל הסירית שנייה קריטית. הרבה מהכרטיסים שהוא קיבל עונה שעברה, זה מתזמונים לא טובים, ובדיוק מהדברים האלה, כלומר, דברים שהוא היה רגיל להגיע ולקחת כדור בבונדסליגה, לשחקנים שרובם טובים יותר מאדריאן רוטשילד ושלומי אזולאי, פתאום הוא קצת מתקשה, ובתפקיד של בלם לדעתי יש לו עוד כמה שנים לתת בשקט.
נכון, זה מה שמראה, שהסיפור שם, השנה שעברה, לא היה ניסיון או חוסר ניסיון. זה לא שהוא התנהג ככה כי הוא עלה מהנוער ולא מאופס, או הראש לו במקום, או רוצה להוכיח. היה שם הרבה מקרים שבהם, א', הוא לא התאים את עצמו לישראל, וב', כן, הוא איחר בחצי שנייה, הדברים שהם בלתי נסלחים פה, גם רמת שיפוט לא מתאים.
נכון, זה מאוד מאוד קשה. זה מאוד מאוד קשה, שחקן גם שמגיע... מליגה שאין לנו ספק שגם הליגה השלישית בגרמניה היא בקצב ובאינטנסיביות גבוהה יותר מליגת העל שלנו, ויכול להיות אפילו שאלמוג, עם כל הערכה והניסיון והבגרות שלו, יכול להיות שגם הוא לא העריך נכונה את הקושי. יכול להיות שהוא חשב שיהיה לו קל מדי. אני לא יודע, אני לא שאלתי אותו. זה פשוט דברים שאני אומר לעצמי. שחקן שמגיע מהמקומות האלה ומתפקד כפי שהוא תפקד בעונה שעברה, אתה אמור להסתכל ולראות מה קרה שם.
וזהו בפינתנו, אלמוג כהן, לקחים ומסקנות.
יכול להיות שהוא יתבלבל מהצעקות בעברית, הוא לא רגיל.
נכון,
בדיוק. אז אני רוצה לעשות סדר בעברית, הוא לא רגיל.
נכון,
בדיוק. אנחנו גם משלבים שאלות של המאזינים תוך כדי, ואז פה אנחנו נראים כבר אם אנחנו מתחילים לדבר על המשחק מול אשדוד. אז ברק, אתה גדלת בנוער של פורטו, התחנכת על ברכיו של ז'וז'ה מוריניו, יכול להיות שאטפלד מצא, שאלה שלא של אורן, יכול להיות שאטפלד מצא את הנוסחה המנצחת? זה הסגנון של נתניה?
אני לא יודע אם זה הנוסחה המנצחת, כמו שהיה לנו אז בנוער בפורטו, ששם באמת היינו, אני, קוארזמה ונני, שלישיית שפיץ, באמת פירקנו שם את הליגה.
ובני מאביחיל.
אבל אני כן חושב שנקודתית לאשדוד הוא מצא את הנוסחה. זאת אומרת, הוא בא, וזה משהו חדש שלא קרה, בטח לא דרפיץ' וברדה שמאוד הכיס אותנו. אתם רואים כמה בביתר קשה להם להשתחרר מהקונספציה שלהם. אז גם אטפד, עם הגישה ההולנדית שלו, הכיר את אשדוד, חטף ממנה באשדוד, ואמר, אוקיי, אני משחק אמצע צפוף. ולמשחק הזה הוא פיצח את השיטה, הוא נתן... מה שנקרא מת טקטי לבן שימון. אני חושב שזו אחת הסיבות שקשינו להם והצלחנו לא לחטוף ולנצח. השאלה, אין פה איזה פיצוח ברמת כל הליגה. מעכשיו נשחק, וזה תמיד יהיה טוב.
רציתי להתחבר באמת לשאלה הבאה של רואי בן, אני חושב ששואל אם זה צריך להיות הסגנון גם לנגד קבוצות חזקות מאיתנו, מעכשיו ככלל.
תראה, חזקות מאיתנו יש שתיים. יש מכבי חיפה ומכבי תל אביב, שמולם צריך להיערך ל... מה אנחנו באמת רוצים לעשות, להיות ממוקדים פר יריבה. שאר הקבוצות, כולל באר שבע, כולל ביתר, גם מכבי פתח תקווה לצורך העניין. אני חושב שאם נבוא ונשחק משחק, כן לעשות התאמות, אבל משחק שהוא משחק שלנו, ולא להתאים את עצמנו אליהם, לא צריכה להיות בעיה. כאן גם, אתה לא התאמת את עצמך ליריבה, אלא עבדת לא על עיוור, היו משחקים שהיו מגיעים באיזה 4-3-3 קבוע, או עם דרפיץ' וברדה, ביהלום הזה, על עיוור, לא משנה מה קורה בכנפיים, לא משנה מה קורה אצל היריבה, זה מה שאנחנו משחקים. וזה היה נגמר לא נעים, בייחוד בעונה האחרונה. עצם היכולת שהוא מראה לנו בגמישות, ובלשנות ולהתאים מערך, אני חושב שזה רווח גדול, ותשובה ספציפית לשאלה הזאת, לא, אני לא חושב שזה מערך שצריך ללכת כל הזמן, צריך לזכור שגם לא בנדה ולא חן עזרה, וזה גם אילץ אותו קצת, לוותר על הכנפיים ולשחק עם שני חלוצים.
אותי ברמה האישית זה מאוד הפתיע, כי עד עכשיו ראינו ממנו סגנון שמקדש את החזקת כדור, או לפחות משתדל, בין אם זה הנאה מאחורה כדי למשוך את היריבה, או בין אם זה לנסות להניע את הכדור בקישור, אבל במשחק הזה ראינו בעצם דברים הפוכים לגמרי, ולכן אותי ברמה האישית זה הפתיע. אם יהיה לזה המשכיות, אני כן חושב שהוא יתחיל לאמץ את זה מול קבוצות שיש להם החזקת כדור יותר גבוהה.
אז זהו, אני חושב שהשאלה המעניינת אם זה אילוץ של מערך, של סגל, זאת אומרת, לא של מערך, שאוקיי, חן לו פה ובנדה לו פה וזה, ויש לך חיסורים, אז על הדרך זה יתלבש לו, או שזו הייתה התיאוריה לבוא ככה מול אשדוד, ונחסך לך מרמור על הספסל, כי חן עזרה לא משחק. אני חושב שזה אגב התשובה השנייה. הוא הבין וידע והחליט, ועשו את זה נכון, ואחלה.
אם אתם זוכרים, כששי ברדה התארח אצלנו, אני פחות זוכר אם זה היה לפני הגמר או אחריו, אבל שאלנו אותו, למה מול הפועל חיפה, מכבי תל אביב, בני יהודה, שבאותו זמן אלה היו שלוש נקודות היחידות בליגה ששיחקו שלושה בלמים, למה מולן אנחנו לא משנים את הטקטיקה? ואני זוכר שהתשובה שלו עשתה לי מאוד לא נעים. הוא אמר, אנחנו לא צריכים לשנות את הטקטיקה. ואתה יודע, אתה יכול לבוא גם ולהגיד, אם אתה ברצלונה, אנחנו משחקים באותה שיטה ושהתמודדו. אבל הקיבעון זה משהו שהוא חיסרון גדול מאוד לדעתי. בטח כשאתה מועדון כמו מכבי נתניה, שאתה יודע מה היכולות שלך, ואתה גם יודע מה לא היכולות שלך. ודווקא אהבתי שהטפל מגוון ומשנה, ולפעמים זה מצליח לו, ולפעמים זה לא מצליח לו. אבל אם אנחנו אלה רגע מדברים, היה פה בין המשחק ש... עוד לפני כפר סבא, אני זוכר כאילו המון פוסטים של תעיפו אותו בפייסבוק, אין לו מושג, מי זה, יאללה, הביתה, ו... כאילו, על מה? היה לנו כאן מאמנים שקיבלו הרבה מאוד קרדיט, והיו הרבה פחות ורסטיליים, והרבה פחות פתוחים לשינויים. ואני מאוד אוהב את הדפל. גם במשחקים שאנחנו נראים פחות טוב, גם במשחקים שהוא לא עושה חילופים עד דקה 80, משהו בקישה שלו, ואתה גם רואה, אתם גם רואים את השחקנים, כמה שהם נורא ממושמעים. הם מקשיבים למה שהוא אומר, ואני אוהב את זה, שיפה מה שהוא רואה לנכון.
סליחה, אני חייב להגיד, הבעיה בעניין הזה זה הפוסטים ולא המאמן. אני באמת אמרתי את זה עוד אז, בסוף העונה עם דראפיץ' וברדה, כשאמרתי לעצמנו, איזה כיף שאנחנו לא נקלעים לכל ה... סליחה משרון מימר, כן? אבל מימר, אביטן, ההוא בא, ההוא הולך, איך קוראים לו? קורצקי, זה הגלגל הזה של המאמנים, יש לנו דראפיץ' וברדה 4 שנים, והדאגה שלי הייתה, מאיפה נמצא עוד אחד כזה?
קודם כל לא בטוח שהוא נשאר פה לתקופה כזאת, אנחנו לא יודעים מה יקרה בקיץ, ואנחנו לא יודעים מה קורה אחרי.
לא, ברור, אבל אני אומר, עצם זה שאנחנו, וזה נקודה של ההנהלה, שאנחנו, של המנכ״ל, שאנחנו לא מרשים לעצמנו, בסוף, עלול, כמו שאתה אומר, בסוף השנה הזאת לבוא מצב שכן, אנחנו צריכים לחפש את המימר שלנו, אבל לא נכנסים, לא משחקים בתוך הקרוסלה הזאת, ודראפיץ' וברדה החתמנו והחזקנו הרבה זמן, ובאים ומחפשים משהו שונה, ואתה יודע מה? יש לי נטייה להאמין, שגם אחרי שהוא יעבור, אם יעבור למכבי תל אביב...
לא דיברתי על מכבי תל אביב בכלל. אני תוהה מה קורה, אתה יודע, קודם כל, אנחנו רואים הרבה עליות וירידות מהקבוצה. אז אני אומר שאני רוצה לראות איך העונה הזאת תסתיים, ולפי זה אנחנו, אני יודע גם מה אם, אתה יודע, מה הנהלה חושבת, או מה בכלל, מה הסיכום אירועים.
אז אני חושב שזה קשור לשאלה שניר שאל קודם, גם אתה אמרת, וזה מרחף סביב כל העונה הזאת, בייחוד עכשיו במחזור 17, מה המטרות שלנו בשנה הזאת? ואני חושב שאם הוא לוקח ומעמיד לנו בהרכב 3 שחקני נוער, שחקנים מתחת לגיל 20-21, שיהיו טובים וקשירים וברמה לשנה הבאה, יש לזה ערך יותר גבוה מלסיים מקום רביעי.
אוקיי, ואם תהיה בסכנת ירידה נניח, אז זה משהו שישפיע עליך או לא ישפיע על השיקולים שלך?
אז בוא נשאל, אם נהיה בסכנת ירידה ונצליח עם המאבקי תחתית ועם הניסיון שזה נותן והמתח והלחץ לייצר 3 שחקנים, ובסוף לא נרד, נסיים מקום 12, הרווחנו או לא?
אם אתה שואל אותי אם זה מוגדר כהצלחה, הרווחנו, אבל אני לא אגדיר את זה כהצלחה, כי אני חושב שבליגה כזאת, גם עם סגל כמו שיש לנו, אנחנו לא אמורים להיות מועמדים לירידה.
תראה, נכון לכרגע זה לא המצב. יש שם קבוצות 14, 15, 16, אנחנו כבר על 26, אני לא טועה? כן, 26.
אנחנו 3 נקודות ממקום שלישי ו-12 מהקו.
נכון, ו-12 מהקו, בקצב שבו קבוצות הקו מביאות נקודות, אנחנו כבר, אנחנו יכולים, כן, כמו שנה שעברה להגיע לפלייאוף תחתון, אבל אחרי המשחק הראשון כבר לסגור את זה. יש לנו מספיק פער, ואני חושב שדווקא לאור זה שאנחנו... בדיוק אחרי האשדוד ואחרי כפר סבא, זה 6 נקודות ששמו אותנו בחלק הקדמי יותר, ודי נתנו שקט. אני חושב שזה הזמן כן להגדיר את המטרות אפילו חשבון לשרוף משחק אחד אפילו, לשחק עם שחקנים מסוימים, לא עוד שעוד פעם. זה לא שיושבים בספסל ומחכים שחקנים להזדמנות. הם חלק מהרכב השחקנים האלה, גם ככה, עם ההישגים.
נכון, אני חושב שאתה יודע מה, שאתה מסתכל על הספסל מול כפר סבא, וניר, אני בטוח שאתה גם ראית את זה. אתה יודע, אתה מסתכל על הספסל, וזה ספסל נורא צעיר, לא מנוסה, וגם אין לך בדיוק בו קלפים לשלוף שם, שאתה יודע, שמישהו שישנה את המשחק. אתה מכניס את רוי קורין, ואתה מכניס את גורי.
תראה, נכון, זה לא מפתיע. ידענו ש... ידענו מי, מי השחקנים היצירתיים בקבוצה הזו, ומההתחלה מדובר במספר קטן, וביום כמו אתמול, כשחן לא משחק. וכשבנדה פצוע, ואתה יודע, אז גבי, אתם יודעים, אז גבי מתעלה.
בנדה זה
אבל
קיצור.
אבל אם גבי לא היה מתעלה.
בנדה זה קיצור של בן דוד, נכון?
כן. גדל פה בישורון.
בנדה.
אבל כן, בואו נתחיל רגע לעבור על המשחק, ותוך כדי גם נדבר על ה... נדבר באמת על המטרות, ואיך אנחנו רואים את הסגל קדימה. אז בואו נתחיל אפילו מהפינות שלנו, ונדבר על מי היה היעלום שצריך ליטוש מבחינתכם, מי השחקן שפחות בלט.
אצלי זה, אני לא יודע אם שחקן, אבל עמדה. במשחק הזה זה רותם קלר, אבל עמדת מגן שמאל מטרידה ומדאיגה אותי, גם כשזה רותם קלר, שמחליף את שחוביץ, בסיבות כאלה ואחרות, וגם כשזה סחוביץ'. שים לב שמשחק אחד הוא היה שחוביץ', ומשחק שני הוא היה אצלי סחוביץ'.
ככה אנחנו חושבים שאנחנו מביאים שחקן חדש כל פעם.
לא, זה שם ספסל ושם הרכב. אז בעמדה הזאת אני אף פעם לא מרגיש, והנה הגול של ג'אבר במשחק האחרון, מראה לך שמימין וגם וייר, כשהוא נכנס עם דריבלים, משם תמיד יבוא משהו.
ימין או שמאל?
לא, אני אומר שמימין תמיד יש משהו. משמאל אני כאילו אף פעם לא קורא, בשמאל ההישג הנדרש הוא שלא יבוא משם טעויות. שלא יהיה נזק ולא יבוא בלגן. אבל אתה לא מקבל משם הרבה.
ניר?
כן, אני מסכים עם ברק. חלקית, כי אני חושב שגם צד ימין זה לא... אני חושב שצד ימין שלנו כרגע נראה יותר טוב בגלל שצד שמאל לא טוב. וזה לא מוריד מההישג של ג'אבר. ג'אבר חזר להרכב ועשה את זה טוב. עזבו את הגול. פעולות שהוא עושה, פעולות באמת טובות, ואני נהנה לראות אותו במשחקים האחרונים. אבל צד שמאל שלנו זה משהו שטעון שיפור. שני הצדדים טעונים שיפור, אבל צד שמאל מאוד מאוד מלחיץ.
רגע, אבל יש לך שחקן לא מלוטש, כי אני הקמתי קצת, הגמשתי את ההגדרה.
שאלת חוקי הפורמט.
כן.
תראה, חצי קבוצה פה, היא לא באמת עונה להגדרה של איתוש. אבל, לא, אחרי שבוע שעשינו 6 נקודות משני משחקים, אני חושב שבסוף זו קבוצה. ואם נראינו טוב והצלחנו לספוג, לא לספוג בעצם גם בשני משחקים, אז אחלה, בוא נהנה מזה.
אני חושב שאם ניר היה לו, היה נותן את הציונים בעיתון יום למחרת, האורך שלו היה מפטר אותו.
אותי? מה פתאום?
לא בחרת השחקן.
היו ציונים.
היו ציונים, כיס מוסף.
אבל זה שלא אמר... קודם כל... קודם כל, אם אתה בא ואומר, תבחר שחקן לא מלוטש, אז אמרתי, קשה לבחור.
רותם קלר, אתה חייב.
כל הקבוצה הזאת לא מלוטשת, נו בחיית.
אתה חייב אחד, תן שם. איך אתה יכול להגיד על קניקובסקי, על פרייטר, על אביב אברהם, על ונדר קאפ, על אלמוג, דני, תן לנו שם לא מלוטש, אדוני. אבל המשחק הזה, אתה לא...
שם לא מלוטש.
המשחק הזה.
יאללה, קיבלת. אילון ירושלמי. אני חושב שמדובר... הנה, אמרתי שם.
כן, בקלות.
רוצים שגם נלך נזרוק לו ביצים על הבית, ניקח את זה לארדקור. תראו, אילון, אני גם מאוד נזדר, יודעים מה, אני מכיר את כל השחקנים האלה אישית. אילון הוא אחד השחקנים שאני, באמת, אני יכול להגיד את זה שאני מעריץ אותו, הוא כמעט חצי מהגיל שלי. הוא היה מגיע לפני כל אימון, לפני כולם, בועט לשער, עושה תרגילים, מגיע בבוקר מוקדם, הוא באמת שחקן סופר משקיען, שגם יודע שבסוף הוא יהיה שחקן, ואני מאוד מאוד מאמין בו. הוא ילד טוב,
הכל טוב, לא גמרנו לו את הקריירה.
לא, אז אני בא ואומר, שדווקא בגלל כל הדברים האלה, כשהוא מקבל את חולצת ההרכב, במשחק שבו הוא וגנדלמן הקשרים, אילון יש לו טכניקה טובה, יש לו בעיטה טובה, יש לו מסירה טובה, הוא לא מספיק לקח על עצמו, הוא הסתבר גם עם צהוב יחסית מוקדם, שגם קצת פגע לו בביטחון, אבל כן, אמרתם לא מלוטש, אילון מסוגל להרבה יותר. וכמו שאני תמיד אומר, אני אף פעם לא אתן מחמאה לא טובה למי שאני לא מצפה ממנו.
מסכים? גם הבחירה שלי אילון ירושלמי, בעיקר בגלל שאני מאמין שצריך לקחת את ההזדמנויות, שבעמדה שלו לא מגיעות בתדירות כל כך גבוהה, כי יש את גנדלמן שם, ויש את שדה שם, ויש את אביב שם, ויש שם את אלמוג בדרך כלל, אז כשאתה מקבל הזדמנות, אתה צריך לקחת אותה בשתי ידיים, וזה ספציפית למשחק מול אשדוד, לא מעבר לזה. בואו נדבר רגע, התחלנו לגעת, וזה על חוליית ההגנה באמת, נגענו באלמוג, נגענו בצד שמאל, עברת ברק, הדגשת, ואני נאלץ להסכים, ולגבי צד ימין, ג'אבר או וייר, מי הייתם עולים?
אני בעיקרון בעד וייר, הייתי גם בתחילת העונה, ואני גם שמחתי ככה שהוא קיבל את ההזדמנויות, ושיחק, עשה מה שצריך, יש לו דריבל נהדר, יכול להיות שהוא גם יכול לשחק כנף במצבים בעייתיים, אבל אני מעדיף אותו, אבל קארם בשבועות האחרונים קיבל חזרה את מה שנקרא חולצת הרכב, והוא כן מראה ציבות וכן עושה עבודה, ואתה פחות רואה ממנו שטויות או טעויות או פקשושים שמה ביציאות לנבדל, כן מצטרף יפה להתקפה, זה לא תמיד נגמר באיזה קרוס מושלם, אבל גם הנגיחה שבן הז'ובל שם הגנב לפרייטר, הוא קצת יותר טוב בתקופה האחרונה, אז אי אפשר להוציא אותו מהרכב, אבל אני, אם זה בין שניהם, אני מעדיף את וייר.
נראה, אני אשאל אותך רגע על דיון שהיה לנו גם לפני כמה פרקים, דווקא לעמדה ההפוכה, למגן שמאל, גם שאלה של אב ראובני, שחוביץ' תופס מקום של זר, אתה חושב שזה שווה זר, או שאתה היית הולך עם קלר ומפנה עוד מקום לזר?
אני ברשותך רוצה לענות, חופר קצת היום, אבל אני חייב, אני לא חושב שמישהו חושב ששחוביץ' נותן לנו את מה שאתה אמור לקבל מזר. פרייטר כן, ווונדר קאפ כן, עם אופק קדימה, אני לא, בנדה כמובן, אני לא רואה איך שחוביץ' שווה משהו שהוא יוצא דופן. עכשיו עוד פעם, יכול מאוד להיות ששחוביץ' כן יותר טוב מקלר, מרותם קלר, אבל זה עדיין לא שווה את ההפרש הזה. הוא הגיע לכאן בתור שחקן נבחרת סרביה, הצעירה, וחשבנו שדראפיץ' וזה הסרבים, שנה שנתיים אנחנו מוכרים אותו לגנט ב-4 מיליון יורו.
אירו.
זה לא המצב, ואנחנו קצת, לא יודע אם תקועים, אבל אנחנו עם מוצר ששווה פחות ממה שחשבנו.
כן, בינתיים זה לא נראה.
חברים, אני אמרתי, כן, אני אגיד משפט אחד באמת, לא יותר מזה. סנחוביץ' שחקן טוב, אבל הוא לא מספיק יציב לדעתי, ואני לא רגוע כשהוא משחק. הוא יכול לתת דברים טובים, הוא גם הרבה פעמים יכול להסתבך, או לקבל אדום, או לעשות פאול מטופש, או אני לא יודע מה, דברים שכאלה. וזו הסיבה שהוא, אני תמיד אומר את זה, זו הסיבה שהוא בישראל. לא היה מגיע לכאן מגן שמאלי, שנבחרת סרביה הצעירה, אם הקופסה שלו גם הייתה מכוותת כמו שצריך, והכל היה מושלם. כנראה היה עכשיו משחק בקבוצה בליגה יותר טובה. אז אנחנו צריכים להבין מה אנחנו יכולים להפיק ממנו, וייתכן מאוד שבמשחקים מול קבוצות עם קצת יותר לחץ, נגיד מכבי חיפה, מכבי תל אביב, הפועל באר שבע, עדיף שהוא לא ישחק. כי זה מסוג המשחקים שהוא יכול להסתבך איתם בעבירות מטופשות, וזה אומר דרשני, אם אתה חושב על שחקן ואומר, צריך פחד אם להכניס אותו. אבל יכול להיות שהמאמנים לא חושבים כמוני, רק אני מפחד.
משחקים שאין מקום לטעויות.
באמת שזה נקודה מעניינת, גישה מעניינת.
אם אתם זוכרים, אגב, באמת, בחצי משפט, ה-7-0 הסכנין, ב-0-0 סחוביץ' כמעט קיבל אדום, שבסוף הוא עשה הצגה יותר טובה מהשחקן של סכנין, אז אותו הרחיקו. אבל זו דוגמה קלאסית, למשחק שיכל להתפתח שונה לגמרי.
אולי כן. בגלל זה הביאו אותו, בגלל ההצגות. אגב, באשדוד ההצגה הלכה הפוך, לדור אלו זה היה? לא אשדוד, האדום
שהוא
שם עם אאוט. אז שם ההצגה הלכה הפוך. אני מסכים, זה לא יציב, זה לא ברור, זה שוב, לא המוצר שחשבת שאתה משלם עליו.
כן, ובואו נתקדם טיפה קדימה לחוליית הקישור במשחק הזה, שהייתה מורכבת מאילון ירושלמי, שקצת נגענו בו, גנדלמן, אביב אברהם, וגבי, שאנחנו נרחיב עליו. מה הייתה ההתרשמות שלכם? משחק טיפה הגנתי, איך חוליית הקישור שלנו תפקדה?
קודם כל אמרנו שבא ריימונד וידע מה הוא עושה. הוא רצה לשחק עם חוליה קצת יותר הגנתית, קצת יותר צפופה, הוא שיחק את היעלום, שניים אחורים וגבי לפניהם, כדי למנוע את הטיילת של גורדנה ואזולה, לא את הטיילת, את החופש שלהם להכניס כדורים. וזה הלך לא טוב. ספציפית, גנדלמן, אני מההתחלה חיבבתי את הבחור, יש לו גם גוף שמתאים לעמדה הזאת, וגם יש בו מחויבות או תשוקה, אני לא יודע, עוד מילים משנות ה-80, שבאמת הוא עושה את העבודה הזאת, עושה את העבודה הזאת מצוין. חייב עוד הערה קטנה על גנדלמן, הוא נוגח אחורה יותר טוב ממה שחצי ליגה נוגחת קדימה. באאוטים שהוא, תרגילי האאוט שמוציאים לו והוא נוגח אחורה, הוא פשוט, בניגוד לשחקנים אחרים שזה מחליק להם על הפדחת, הוא פשוט, אפשר לומר מכוון את זה, הוא נוגח אחורה. וזה היה פעמיים מצב שם שהכדור נכנס לתוך החמש יפה, אני מבסוט עליו, זה...
אין ספק, משהו שעובדים עליו באימונים.
כן. סבר חזק.
ניר?
בהקשר של גנדלמן?
לא, מצב החסה בשטחים.
טוב, זה היה משחק סולידי מאוד של הקישור שלנו, כי כשמסתכלים בסוף רואים 3-0, אבל היה שחקן אחד שקצת לקח על עצמו יותר מאחרים. וכשהקישור שלנו מתחבר למה שאמרתי קודם, גם מילון וגם גנדלמן, אתה יודע מה אתה תקבל, אתה מאוד בספק לגבי איזה דברים איכותיים אתה תקבל. אתה יודע שאתה תקבל הגנה ומלחמה ועל כל כדור, אבל את הפס החכם או את המהלך המפתיע, אתה כנראה לא תקבל מאחד משניהם, וזה בסדר. אבל זה גורם לזה שאביב וגבי חייבים להיות ממש ממש טובים. אביב כבר שני משחקים ברצף שהוא ביכולת נהדרת, קצת בצל בגלל משחק כל כך גדול של גבי, אבל אביב וגבי שניהם עשו עבודה נהדרת בקישור מול אשדוד, ואנחנו צריכים לקחת בחשבון שיהיו משחקים שלא שניהם יהיו באותה יכולת. וזה המקום שבו גם גנדלמן וגם ירושלמי יצטרכו לעשות איזשהו שינוי. אני זוכר שדן גלאזר דיבר על זה, שהוא התחיל לפרוץ קדימה, אז גם בתור שחקן הוא שדרג את עצמו, הוא לא היה שחקן נבחרת קודם, הוא לא היה שחקן הרכב במכבי תל אביב אפילו, במכבי נתניה הוא היה שחקן נהדר, הוא היה גרזן הכי טוב בליגה, אבל לעשות משהו מעבר את זה הוא לא עשה כל כך, הוא לא עשה את זה מספיק פעמים. וזה מה שגנדלמן וירושלמי יצטרכו לעשות, אחרת הם יקבעו לעצמם קריירה שתנוע תמיד בקבוצות בינוניות או בלי שאיפות. אם אנחנו נרצה להתקדם, הם יצטרכו להשתדרג או לעזור.
נכון. רק נגיד שבמשחק הזה, אף אחד מהמובילים במסירות לא היה מהקישור, זאת אומרת, רק שחקני הגנה היו בשלושת המובילים המסירות שלנו, שזה אלמוג עם 50 מסירות עם 94% דיוק, ונדר קאפ עם 34 מסירות עם 97% דיוק, וקארם ג'אבר, שהם היו המובילים.
כן, אבל...
אז רק אומר איפה היה המשקל...
זה כמו נתון לגבי זה שישראל, ישראל היא דמוקרטיה, על הנייר זה נכון. הנעת כדור הייתה בהגנה, אבל, אבל כל המשחק שלנו נראה כאן.
לא, אז אני אומר, אני מסכים, אני חושב שזה מעבר לזה, לנתון ספציפי, זה פשוט אומר איפה היה...
כלומר, דנים עם אלמוג...
איפה היה כובד המשקל שלנו, ובאמת כובד המשקל שלנו היה בחלק ההגנתי.
זאת גם הסיבה שגבי לא לקח על עצמו, אלא קיבל על עצמו. כי אם הכדור יוצא מהבלמים, אז אין... עוד פעם, יש את גבי, בחצי של היריבה, בחלק יש את גבי, ושני חלוצים.
אז בוא תרחיב, תרחיב לנו רגע על גבי, זה אני משער היעלום הנוצץ של, היעלום המלוטה של כולנו, המשחק הזה.
זה משחק שאני לא זוכר שראינו כבר הרבה זמן משחקן, אולי הפעם האחרונה הייתה גם ברמת מספרים, הבישולים של גבי נגד נס ציונה, העונה שעברה, אבל באמת הוא לקח ועשה הכל. השאלה היא, חוץ מלמה זה הגיע רק עכשיו, זה האם המבנה הזה של היעלום, שבו הוא משחק מתחת לשני החלוצים, זה משהו שיותר טוב לו מאשר להיות בכנף ב-4-3-3, או בשלישי האחורית ב-4-3-3, כי נוצר מצב ששני קשרים אחוריים היו קצת לפני הבלמים, כדי לעזור ולשמור, יש את אביב, וגבי היה לבד מתחת לחלוצים, ולא הייתה, אם אתה רוצה להגיע, to put the ball in the basket, אתה חייב לעבור דרך גבי, בזה, וגבי הוא שחקן שגם במשחקים חלשים שלו, הוא לא משחק, או לא מרגישים אותו, הוא לא עושה, או לא יום רע.
הוא עובד, הוא לא תמיד עובד טוב.
כן, ויכול מאוד להיות שהמיקום הזה, זה האקסטרה שהיה צריך, זה כן מה שנתן לו את האפשרות להיות עשר מתחת לשני חלוצים, ולהיות חופשי ולעשות מה שהוא רוצה, כי עוד פעם, אגב שהוא יבישל את ג'אבר, עם כל האשמה על הגנת אשדוד, או לקישור של אשדוד, זה משהו שהוא לא יכול לעשות מעמדה נמוכה יותר. וגם המתפרצת בגול השלישי, הוא היה שם. יכול מאוד להיות, אם כבר דיברנו על פיצוח שיטות ועל פורטו, יכול להיות שהעשר מתחת לחלוצים, זה מקום שנותן לגבי הרבה יותר אפשרויות. והשאלה היא אבל, אם זה, בהנחה שזה כן, אם זה יגרום למאמן להגיד, אוקיי, בשביל גבי, אתם יודעים, ריקל מפה, בשביל גבי נעבור לשחק את היעלום, ונוותר על הקווים. לא בטוח שזה עד כדי כך מרחיק לכת.
אני חושב שאני מתחבר פה רגע לשאלה של מני אלבאס גם, ששאל אם בהתחלה שגבי שחק בצד ימין, הוא לא הורגש, ואחרי זה הוא העביר אותו כקשר והוא התחיל לפרוח. אז אני אגיד מה הטייק שלי, אני חושב על הדברים האלה. חלק מההתאמות הקטנות שעושים ממשחק למשחק, זה הניסיון הזה לייצר שטחים לשחקנים היצירתיים שלך. עכשיו, אני לא חושב שזה אמור להשפיע בצורה מהותית אם גבי משחק בצד או באמצע, כי יש, כבר היינו עושה משחק שמשחקים באגפים בשנים האחרונות, ולא רק בתפקיד ה-10 קלאסי. נניח מסי מתחיל את התנועה שלו בצד שמאל בעצם, במערך של ברצלונה, הוא לא 10 כמו ש-10 נמצא. כמו שאנחנו רגילים לראות מאחורי החלוצים, יש משחקים שהוא משחק כאלה, שהוא כן משחק את ה-10 הזה. אז אני חושב שהעניין הוא, בהגדרה, הוא לנסות לייצר שטחים לגבי. ואם אנחנו מצליחים לייצר שטחים, והוא בא בזון, כמו שהוא בא למשחק מול אשדוד, אז זה נראה ככה. אם זה יום אפור שלו, אז זה גם יהיה יום אפור. אנחנו כבר יודעים שזה לא תמיד מבריק ועובד נכון, אבל כשזה עובד, זה מדהים.
שזו כמובן הביקורת על למה היינו צריכים לחכות שנתיים לדבר הזה, שנתיים ואף יותר למשחק הזה. ואני חייב להגיד, אני לא בטוח, זה תלוי באשדוד, או בעמדה של ה-10, של הפליימקר, זה לקח הרבה זמן. אולי זה הדיבורים על פרנקפורט, הרימו לו קצת, העלו אותו קצת מעל הקרקע, ובמובן החיובי, לא שחצן אותו משהו. ואחלה שנהנה מזה כמה שאפשר, כי נראה לי עוד מעט הדבר הזה מתפזר והופך ליורואים.
בעיניי, הצורה שבה מאמנים ממקמים שחקנים היום בכדורגל העכשווי, הם לא ממקמים אותם לפי עמדה התקפית, אלא ממקמים אותם יותר לפי איפה הם צריכים לעמוד כשהכדור לא אצלם. וגם גבי וגם חן, אפילו אביב, הם זזים כל הזמן כשהכדור אצלנו ומחליפים צדדים, ומנסים להפתיע ולשנות ולנצל הזדמנויות, והם חוזרים לנקודות המוצא כשהכדור עובר לקבוצה היריבה. אני חושב שבצורה שבה ריימונד, הטקטיקה שהוא מביא אלינו, היא הטקטיקה הזאת. הוא מציב את השחקנים שלנו, גם את שחקני ההתקפה, בהתאם לאיפה שהוא רוצה שהם יהיו בעמדות המוצא שלהם. אבל כשהכדור עובר אלינו, יש להם חופש כמעט מוחלט. אתם רואים כמעט כל שחקן שלנו, חוץ מהרביעייה האחורית, אני רואה אותו במהלך המשחק, נמצא כמעט בכל אחד משלושה הצדדים, נגיד אמצע ימין ושמאל. אתם גם רואים את זה כמוני?
מסתדר עם הטוטל פוטבול ההולנדי, שכל שחקן עושה הכל, אבל נשמע מאוד הגיוני מה שאתה אומר, זה נכון לגבי העמדות, אני חושב שזה נורא מובק עם חן נניח, אבל אני חושב שזה גם,
נכון.
שזה מובק עם בנקודת יציאה שלו להתקפה דווקא גם, כאילו זה לא רק בעמדות הגנתיות, נורא חשוב לו שהוא יהיה, כאילו שהוא ירווח לצד בכל התקפה, מאשר שהוא יחתוך פנימה כמו
נכון,
שהוא
עושה עם הוצא גם הצד השני. נכון, אבל אני גם חושב שאצל חן, זה משהו שכבר קורה כמעט באופן טבעי. הוא כמעט תמיד יחפש את לבוא משמאל ולחתוך לאמצע, או לחתוך ולהרים בשמאל, דברים שהבן אדם עושה למחייתו כל כך הרבה שנים.
בגלל זה הוא העביר אותו אגב.
וזה הרבה יותר חזק. תראה, נגד כפר סבא הוא שיחק בשמאל, אם אני זוכר, נכון?
כן, אבל
הבישול שלו היה משמאל.
נכון, 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 נכון. אבל הרבה פעמים אנחנו רואים אותו, כאילו, כן, גם בזה, בשביל בשביל שהוא יצמד לקו, או שאתה רואה אותו, הוא כאילו מנסה לרווח את, מנסה לרווח את המשחק, ודווקא את השחקן באגף השני, שזה היה, עד עכשיו היה מלאדה, שדווקא עושה את התנועות עומק האלה הלכסוניות. אבל כן, עכשיו שמלאדה לא נמצא, זה מעניין באמת, אתה יודע, איפה הוא יהיה, בצד שמאל או ימין. אבל כמו שאמרנו, באמת משחק ענק של גבי, ונתקדם רגע טיפה קדימה, ונדבר רגע על ההלכות שלנו. אז פתחנו עם הז'ובל, שתי משחקים ברציפות, עם הז'ובל ופרייטר. הז'ובל זה התשע שחשבתם?
אני רציתי לקשר את הז'ובל בדיוק למה שניר אמר. אני ראיתי את הז'ובל במהלך המשחק, לפעמים ממש בכנף, לפעמים שם מתמסר עם קרם ג'אבר. היו שלבים שהוא נכנס כאילו קשר רביעי שם בדפנסיבי, בשלישיית הגנה, וזה כן מתחבר לזה. יכול להיות שזה גם, אתה יודע, איזה צד ביטחון שהוא עושה, אחרי מה שקרה לו נגד מכבי חיפה, מה שנקרא, אם הוא אמר לי לעמוד פה, אני אקח 5 מטר אחורה, שנהיה בטוחים.
רק תן לי לשחק 90 דקות.
אני אעמוד איפה שאתה רוצה. לא אכפת לי כושר לרדוף אחרי המגן. והוא רודף, אני חושב שהוא עושה עבודה טובה, עוד פעם, 9, פרייטר נגד שרן יני, זה היה בולט עד כמה זה, יש הרבה, יהיו הרבה בלמים בארץ, דווקא שרן יני, אופרי הרד, בקבוצות הגדולות, אבל בכל הקבוצות, שפשוט לא מסוגלים, כשכדור אף אליו עם הגב, לא מסוגלים לגעת בכדור. אז גם פרייטר במובן הזה הוא 9 קלאסי, אבל אני אענה על זה אחרת, אני חושב שבן הז'ובל בעמדת השפיץ, ייתן יותר ממה שנתן מלאדה בעמדת השפיץ. מלאדה כשהיה, אני חשבתי שיותר נכון לשים אותו בקו, אבל הוא לקח את התפקיד של השפיץ, ולקח מהז'ובל, איזשהו פינת המשבצת, ייתן לנו לראות, אני חושב שהוא כן השחקן הנכון במקום הנכון, לא החיזוק הכי טוב לעמדה הזאת, אבל יש משהו שאני מרגיש שמתחבר לו ומתלבש לו טוב, גם בזמן שהוא נמצא בקריירה, בניסיון שיש לו, וגם יכולות, אני חושב שהוא כן גולר, הוא עוד למספיק חזק בהרכב ובטוח כדי לעשות את הדברים טבעי, וראינו שהוא פעמיים מתעקש שם בצורה מאוד אגואיסטית, כן להצליח לתת את הגול הזה, להוציא את המספר, וזה נראה לו טוב, אבל עובדה כנראה גם המאמן החליק לו את זה, כי הוא כן עושה וכן מתחבר, והוא גולר, הוא גולר שכשהוא יתחבר בחלק השני של העונה, אני מאמין שייתן את 7 שערים בחצי השני של העונה.
ניר, מי כבוש יותר, פרייטר או הז'ובל?
בעיניי מי שישחק יותר, עם עדיפות דווקא לפרייטר. אני חושב שהז'ובל שחקן נהדר, פרייטר מסוגל ליצור לעצמו את המצבים בצורה טובה יותר. כלומר, אם אני נזכר בגולים של הז'ובל שהיו עד עכשיו, בעצם היה לו אחד נגד... מתי הז'ובל כבש? פתאום יש לי בלאקאוט.
ברק זוכר.
כבש בבלומפילד מול בני יהודה. את האחד אחד,
כן, נכון? כן, כן, הכבוש של קניקובסקי, שהוא נתן שם עם רגל שמאל בחוץ של השוער. גול יפה.
נכון. אז מלבד השאר הזה של הז'ובל, זה כדור שהוא קיבל אותו בעצם, והיה יחסית לבד מול השוער, רוב הגולים, לפייטר היו 4 שערים או 5 עד עכשיו, השערים שלו, כל אחד, הוא יצר לעצמו את הגול. ואני חושב שזה ההבדל ביניהם. בסוף, פרייטר יכול להסתדר עם הרבה פחות עזרה מאשר שהז'ובל זקוק לה. ולכן, לדעתי, זה הופך אותו לחלוץ קצת יותר איכותי.
אין ספק, אני מסייג, אין ספק שאם זה יהיה שפיץ ב-4-3-3 ואני צריך לבחור אחד מהם, אז אני גם חושב שזה פרייטר. אבל כל עוד משחקים עם 2, הז'ובל הוא אחלה בחירה, אמרתי, גם אם מלאדה כן היה פה, אני מעדיף ב-4-4-2 את הז'ובל ולא את מלאדה בשפיץ.
תודה מעניינת. אני גם חושב שאני הולך עם פרייטר. כן, לא יודע, הוא נראה יותר מפוקס, אני חושב שהז'ובל אולי צריך את ה-2-3 גולים האלה כדי לבוא, להרגיש שדברים הולכים לו כמו שצריך, ואז ההחמצות האלה שראינו מול כפר סבא, או העודף אגואיסטיות הזאת, אני חושב שהיא תיעלם, ואני חושב שאנחנו נראה שחקן הרבה יותר טוב, אבל בינתיים פייטר מסתמן כבינגו בחלק הקדמי.
שמע, עצם זה במשפט, עצם זה שאחרי מה שקרה לו בחיפה, שחקן ישראלי, טיפוסי מה שנקרא, זה היה עלול בקלות להגיע לבלגנים ועניינים וחוזה ומנודים וזה גם הרי על המאמן, אבל גם על השחקן. הוא לקח, הוא הבין, ואמרתי את זה קודם בצחוק, אבל הוא מיישם, הוא יודע מה רוצים ממנו, הוא עושה מה שמבקשים ממנו, ווואלה, אפילו במובן הזה, עזבו יכולת ברגליים. אין הרבה שחקנים בארץ שאתה יכול לסמוך על זה שיקבלו, יבינו, יתמיעו ויעשו מה שצריך.
מסכים? מקווה שנראה את זה גם. נקווה שנראה את זה גם הלאה. המשחק הבא שלנו זה הפועל חיפה, אם אנחנו מסתכלים טיפה קדימה. ממי אנחנו אמורים לדאוג שם?
זה הרגע לדעתי שניר צריך לדבר על הקפטן שלו בפנטזי, כן. ולתת לנו, לתת לנו את הגיבול. מבחינה הזאת לגבות אותנו, נס זמיר, טריפל קפטן, קל.
רגע, שבוא קודם כל יסביר למה, יסביר למה זה חשוב הבחירת קפטן.
הסביר למה גבי נתן משחק גדול.
נכון, בגדול כל מי שאני ממנה אותו לקפטן, אז אתה מכיר את המדבקה, קמת בבוקר כל השאר בונוס. זה מה שה... זה בדיוק זה. כשבחרתי במיגל ויטור, הוא הכתיב פנדל. סליחה, כשבחרתי בלוסיו לקפטן, הוא הכתיב פנדל. כשבחרתי בג'וסווי, הוא קיבל אדום. כשבחרתי בחן, והתלבדתי בינו לבין גבי, אז חן בסוף היה... לא היה בסגל. ככה שכן, כמו שברק אומר, אני אעשה טריפל קפטן של נס דמיר, בעיניי השחקן...
אין מה להתכונן, אין מה להתכונן טקטית, אומר.
דווקא יש.
לא, אני אומר, אם אתה שם טריפל קפטן, אז ריימונד יכול להיות רגוע.
מיותר, מיותר השבוע אימונים, אפשר להגיע ישר למצטדיון.
אוקיי, אתם צודקים. אפשר לדפוק פריקסה כל השבוע ולבוא למשחק.
אבל צריך להגיד, יש להם קבוצה שהיא, א', היא תמיד באה לנו, כבר כמה עונות היא תמיד באה, בנקודת הזמן הזו בתוך העונה, אחרי איזה כמה משחקים ואחרי איזה רצף, כשאתה בא ואומר, וואלק, זה המשחק. זה יראה אם אנחנו לפה או לפה, פלייאוף תחתון, פלייאוף עליון, ממשיכים לרוץ עם 9 נקודות, או שזה היה מקרי חד פעמי, האירוע המיוחד של גבי נגד אשדוד. וזה קורה, א', אז הזמן והמחזורים מתזמנים את זה ככה, וב', כי אני חושב שמהרבה קבוצות שאפשר להשוות אותנו אליהם בכך ואחרת, חיפה, גם מבחינת איכות או סגל או אפילו שאיפות, הם כמעט תמונת מראה, הם באמת אותה קבוצה, טובה, התקפית, שבאה לדרבי עם מכבי חיפה ולא עושה לחשבון, ומוציאה נקודות גם עם מכבי תל אביב, ומצד שני יכולה לחטוף מהקטנות, לא יציבה אך טובה, וזה זה, זה הכי חידה. נכון שכל משחק אחר בליגה שלנו, מול כל קבוצה הוא משחק משולש, אבל מול חיפה זה באמת תמיד חידה, אתה באמת לא יודע, כל האפשרויות פתוחות לכאן ולכאן, וזה שוב מגיע בתזמון ש... דמיינו שננצח גם אותם 9.29, זה כבר ממש, לא מדברים על פלייאוף תחתון, בטח לא על ירידה.
מסכים, מסכים, אני חושב שהם קבוצה שבאמת, על פניו, אני, אתה יודע, אתה מסתכל על הסגל יותר איכותית מאיתנו,
כן.
בתכלס, כל תוצאה אפשרית במשחק הזה, ולכן אני הולך על טקו.
אני רק רוצה להגיד שאני חולק, אני חולק על מה שברק אמר, אני חושב שיגמר טקו גם, אבל אני חולק על מה שברק אמר, לא כל משחק בליגה הזו משולש, בני יהודה זה תמיד יהיה X2.
אם שחקים בה, אם שחקים בה.
או X1, אם אין ארחים.
כן, זהו.
זהו, או X1, בדיוק. בהתאם.
שבאו שהוא הודיע שהוא זוות בר שבע, אני אמרתי לעצמי, פתחתי את הלוח משחקים, ואמרתי, מתי מגיע המשחק הזה? בני יהודה, וזה שוב בבית, עושה רק נגדם בבלומפילד. בני יהודה בבית, נגד הבוקסיס, זה לדוגמה משחק שאפשר לוותר על הטקטיקה.
כזה,
משחק הזה נראה לי...
לא, היה בבלומפילד.
היינו מולם בבלומפילד.
כן, כן.
עכשיו זה יהיה בנתניה.
נתניה זה הסטטיסטיקה.
עם הקהל שלנו, עם הרוח הגבית.
בנתניה זה הסטטיסטיקה הכי טובה של בני יהודה נגדנו. הם לא יודעים מה זה להפסיד לנו בחוץ.
אולי צריך שניר ישים את הבוקסיס קפטן. טוב, אנחנו מתקרבים לקראת סיום, רק בואו, דיברנו על זה קצת בהתחלה, מה הציפיות שלנו ממכבי נתניה, נוכח עכשיו במחזור שאנחנו נמצאים בו, עברנו כברת דרך ארוכה בליגה, מבינים פחות או יותר את המטריה, לאן הפנים של מכבי נתניה?
אני חושב שהמטרה העונה היא באמת, זה כמובן גם תלוי במה תפל נשאר שנה הבאה, אבל המטרה העונה, כשצריך לזכור שאנחנו, לפני שהגיע לפה החיידק הזה, אנחנו היינו בעלים שמודיע שהוא עוזב, אחרי זה הוא עשה טובה ונשאר להחזיק את הדבר הזה, אבל בתקציבים שהקורונה סובבה לגמרי, ואני חושב שצריך לאזן כלכלית, שזה התחיל במלדה, בעיניי זה צריך להמשיך עם גבי בקיץ, זה דרישה ראשונה, והדרישה השנייה היא להעמיד 3-4 שחקנים צעירים מהנוער, או ג'אבר, מי שעושה שם עונה שנייה, שיהיו בסיס חזק ועוגן להרכב, כי אלמוג וחן ודני זה לא לנצח. זה ברמת, מה שנקרא, באסטרטגיה. מבחינת הטבלה, תחתון או עליון, אני לא יודע, זאת אומרת, לפני שזה קורה, אני לא יודע אם אפשר להגדיר מטרות, כי כאילו הכל נופל וקם, אם זה מקום שישי או שביעי, אתם זוכרים, אז אם חדר על הפרש הערים זה היה בעונה שחדר עלתה. אז זה לא כזה דרמטי בעיניי, אנחנו יכולים להיות גם פה וגם פה. עדיף שאני אהיה בפלייאוף עליון, אבל ליגה כנראה לא נרד, אז בעיניי המטרות הן יותר העניין של חיזוק ובניית שלד טוב, השנה, שנתיים הבאות, ולהביא את המזומנים שאפשר להביא על מי שאפשר להביא.
הלוואי. אני גם חושב שצריך לנצל את העונה הזאת כדי לבנות דברים לעונה הבאה. אני לא בטוח שיש לנו כרגע את האיכות הזאת של הצעירים שאתה אומר שהם משחקו, או בין אם זה ג'אבר או כל אחד אחר, אני לא רואה פה מישהו בולט שיכול לסחוב אותנו על הגב לקראת שנים הבאות, אז כן אנחנו צריכים לחשוב גם בצורה של רכש אסטרטגי או רכש טיפה קדימה מעבר לעונה הנוכחית, גם לעונה הנוכחית וגם הלאה, ולבנות, לנסות לבנות פה שושלת מסוימת שתמשוך אותנו לכמה שנים, שבתוכה אפשר לבנות מעטפת של שחקנים צעירים, אתה יודע, אם אני מסתכל, עשינו את זה עם שחקנים בוגרים, כמו אלמוג ודני וכן וכו', אבל אם אני מסתכל, אתה יודע, בתור מודל, על אילנות שאנחנו צריכים אולי להתעלות בהם, זה נניח סטייל אייקס כזה, שיודעים לגדל את השחקנים למכור, אבל בו בזמן יש להם את טאדיץ', יש להם את דיילי בלינד, יש להם כל מיני שחקנים שהם בעצם העוגן שלהם בהרכב, ואם נצליח לייצר מודל כזה, כמובן לא באיכות של אייקס כמובן, אבל אם נצליח לייצר מודל כזה, אז אנחנו נהיה במצב טוב. לגבי המיקום בעונה, אז נכון, זה לא כל כך קריטי, כמו שאני אגיד שאני מעדיף שזה יהיה טיפה אולי פלייאוף עליון, כדי לייצר עניין וכדי לחפות טיפה על ה... גם אם יהיה עונה הבאה קהל במגרשים, אז העונה הזאת היה ניתוק מסוים. ואני חושב שמשחקים טיפה יותר מעניינים או טיפה יותר אטרקטיביים יעזרו להחזיר את העניין סביב הקבוצה, ויעזרו ליצור את החיבור הזה אולי מחדש לקראת עונה הבאה.
אני רוצה להגיד שבמובן הזה, הפלייאוף העליון חשוב גם, פלייאוף העליון או אירופה, כדי להצליח להביא ולהשאיר פה שחקנים כמו דני בלינד, ואפילו טאדיץ' ושחקנים כאלה, לא, אני כמובן... מתכוון לדני בלינד שלנו ולטאדיץ' שלנו, אבל להצליח להביא או להשאיר פה שחקנים, שלא יבואו, מכבי נתניה, קבוצה עם מסורת וקהל והכל נחמד ומשפחתי, אבל פלייאוף תחתון זה לא משהו שמושך שחקנים. פלייאוף עליון, בוודאי אם יש לך איזה מוקדמות אירופה כזה.
אני לא אופטימי עד כדי ככה, אני לא חושב שאנחנו נגרד את המוקדמות אירופה, מקום שישי יהיה לי הצלחה כבירה.
כן, אבל אני אומר, זה הדבר שיכול לסמן ולגרום לשחקנים, כן לבוא וכן לחתום פה, שחקנים ישראלים טובים, לא בכירים, אבל טובים, כי זה לא עוד קבוצת פלייאוף תחתון כזה.
אז אני אומר, העונה הזאת היא מתנה. אנחנו קיבלנו עונה שלמה של משחקים בתנאי מעבדה. אתה יכול לשלב שחקנים צעירים בלי הלחץ של טדי וטרנר וסמי אופר ובלומפילד, והעונה הזאת פגעה הרבה יותר בקבוצות עם הקהל הגדול. ואנחנו צריכים לנצל את זה. אם נעשה פלייאוף עליון או פלייאוף תחתון, זה פחות חשוב לדעתי. שנסיים מקום 10 או 11, אני מעדיף כמובן פלייאוף עליון. אבל נצמיח שחקנים, ואנחנו צריכים להסתכל על העונה הזאת כעל הזדמנות. העונה הזאת היא עונת בק אופיס. אתה יכול לשלב שחקנים מול מכבי תל אביב, בלי הלחץ של משחק מול מכבי תל אביב. זה מדהים. בוא נחבק את זה. והיא נרוויח פלייאוף עליון עם עוד שני משחקים מול כל קבוצה כזאת, עד רבה.
מעניין. כן, ברק?
לא, רוצה להגיד שהעקב של ויקי כחלון, שם עם קרטרסון, כנראה לא יקרה השנה.
זה גם היה ניצוי.
ניסויים קהל, זה בדיוק הבעיה, ואנחנו צוחקים, אבל זה מה שניר אומר. יש לך קהל, זה מלחיץ, זה אחרת, זה גורם לך לנסות דברים שלא ניסית מעולם.
בדיוק.
לגמרי. טוב, חברים, אז אנחנו בעצם הגענו לסיומו של עוד פרק, ואני רוצה להגיד תודה לברק גרונדמן.
תודה רבה, היה תענוג.
תודה לניר רוזנטל.
תודה רבה, נהניתי מאוד.
תודה לכם על ההזנה, וכמובן המון בהצלחה למכבי נתניה, במשחקים הקרובים מול הפועל חיפה וביתר ירושלים. כמובן שנשמח לשמוע מה דעתכם על הפרק, הסכמתם, לא הסכמתם, תגעו לנו בתגובות. ספרו להוא שעדיין לא שמע, ושיהיה לכולנו שבוע טוב.